שאלה קשה.
חייב לתף אתכם שלפני התוכנית ישבנו בחדר כאן, אז עברתי על עיתוני הבוקר כדי לראות אם יש משהו שראוי להתייחס, לא היה. והיה בחדר טלוויזיה שפעלה באופן...
מעט מקרטעת.
כן, מקרטעת, ואפילו לא שמתי לב. ואז נכנסה הגברת ענבל גזית והתחרפנה.
כן, קשה לי עם צלילים כשהם לא אמורים להיות ככה. אין לי בעיה עם רעש, אין לי בעיה עם מוזיקה חזקה מאוד, אין לי בעיה לשמוע אנשים שרים ברחוב, אני עושה את זה בעצמי, אבל כשזה צליל שלא אמור להיות ככה, כשהוא מתחיל ונתקע, כשאני יוצאת מדעתי.
שזה בעצם מוביל אותנו לשאלה של מה, איך צלילים מפעילים אותנו, ואני חשבתי על השאלה הזאת יחד איתך, בעקבות האזעקות, שבעצם, מה, איך צליל מפעיל בני אדם, מה הצלילים שהם גורמים לנו לעשות, ובמצבים כאלה אנחנו הולכים לידיד התוכנית, שכבר קיבל תואר הבירות מאיתנו, והוא חבר כבוד, יואב מטוב, חוקר מוח באוניברסיטה העברית, ומנהל הבלוג סיור מוחות, בוקר טוב.
יואב?
כן.
Oh, בוקר טוב. אני חשבתי על זה שמדברים המון על זה שריחות הם טריגר, הם מין סמן כזה לזיכרונות שלנו, לדברים שאנחנו מרגישים, ופחות מדברים על זה בהקשר של צלילים, למרות שהם הרבה יותר ברורים וקל לזהות אותם.
כן, האמת היא שזה שני הדברים נכונים. למעשה, ריחות יש להם קשר מאוד 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 חזק לרגש, מכיוון שהאזורים שקשורים לרגש נמצאים מאוד 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 מוקדם ומעורבים מאוד 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 מוקדם בעיבוד של ריחות, אבל למעשה האזורים שקשורים לרגש לוקחים חלק גם בעיבוד של צלילים, ולכן מאוד מאוד בקלות כשאנחנו מסתכלים ואנחנו מסתכלים על החיבוריות בין האזורים במוח שמאבדים צלילים וקשורים להבנה של מה אנחנו עכשיו שומעים, אנחנו רואים שהאזורים האלה מדברים עם אזורים שקשורים לרגשות וגם עם אזורים שקשורים לזיכרונות, ובגלל זה הרבה פעמים גם זיכרון וגם רגש יכולים להשפיע על, על הצלילים שאנחנו שומעים, ויכולים כמובן להתקשר וליצור אסוציאציות עם צלילים שאנחנו שומעים. וזה כמובן יכול גם במקרים, במקרים לא נעימים שבהם לצורך העניין כמו ההזקות שמופיעות היום או היריות, אנחנו הרבה פעמים יכולים לקשר בין הרעשים או בין הצלילים המאוד מסוימים האלה לבין המצבים הרעים שאנחנו נמצאים בהם, והדבר הזה כשלעצמו יכול גם להסתיים לפעמים בטראומות, בחרדות. זה מאוד דומה אגב להתניות המפורסמות של פבלוב, למי שמכיר.
זה מה שרציתי לשאול, אתה מדבר על רגשות, אני יכולה להבין, גם כשאני שומעת שיר יפה זה מעורר בי רגש, אולי אני בוכה, אולי אני מצוחקת, אבל האם זה...
קורא לך ששיר כאילו גורא לך לפקוט או לכעוס?
בטח, מה זאת אומרת?
לגמרי.
אבל השאלה אם זה יוצר אצלי פעולה שהיא גם פיזית, ואתה אומר זה פבלובי, כלומר זה יכול לייצר משהו פיזי בגוף.
לחלוטין, קודם כל, כל דבר, כל אחד מהדברים שדיברנו עליהם יכול לייצר משהו פיזי בגוף. המוח בסופו של דבר שולט על הגוף. האזורים האלה שקשורים לרגשות לא פועלים כהוא זה. כשרגש פועל, הוא מפעיל גם דברים בגוף. ולכן גם לצורך העניין, הן צלילים כמו מה שדיברנו עליהם כרגע יכולים לעורר הן ממש חרדות, אבל הן גם מצד שני מה שאת מדברת עליה, מוזיקה יכולה לעורר רגש, וזה בכלל כיוון שהוא מדהים כשלעצמו. למה זה בכלל קורה? למה מוזיקה מעוררת רגש? מה היתרון האבולוציוני של מוזיקה? זאת אחת השאלות הכי קשות שאנחנו שואלים את עצמנו היום במדעי המוח, בעיניי זאת אחת השאלות הכי לא פתורות שישנה.
תגיד, יש אמת בשמועה שאמרו לנו כשהיינו הורים צעירים, שאם כשרעייתי הייתה בהיריון היא תשמע מוזיקה שקטה או מוזיקה רועשת, אז העובר ויקרה, והצלילים האלה שהוא שומע בחוץ משפיעים באופן כזה או אחר? או שזה סתם...
קודם כל, העובר כן יכול לשמוע, העובר כן שומע צלילים מבחוץ, אבל למעשה יש לציין שכנראה שאחת הסיבות שבגללה מוזיקה כל כך משמעותית לעוברים, זה כי כבר הסביבה בתוך הרחם היא כל כך רועשת. יותר מזה, יותר מהמוזיקה שהוא שומע מבחוץ, העובר שומע את הלב של האימא, הוא שומע את כל המערכות הפנימיות, הסביבה שלו מאוד רועשת, ואני עכשיו נולדה לי תינוקת ממש לפני חודש, תינוקת ראשונה, והדהים אותי לראות איך כבר מגיל שבוע, כשאנחנו שרים לשירים, זה עושה לה משהו.
אני בדיוק עכשיו חושב שאיזה מבאס זה להיות בת תינוקת של חוקר מוח.
אתה חושש שהיא תהפוך להיות מושא נישואים?
תקשיבי, הוא לחם מחברת ועת, ואז היא מסתובבת, ואז הוא כותב, והאונה השמאלית בתגובה לליטוף באוזן, כאילו, אני כבר רואה את הסיפור.
אני לא מכחיש, אחי זאת, אני שומר על טעם טוב, אני מבטיח.
אנחנו סומכים עליך. לא רגע, אבל אני עוד נעצרת בזה שאמרת שזו סביבה מאוד מאוד רועשת, אנחנו חושבים על עובר בבטן אמו בתור משהו כמעט מבודד, ושצריך להשפיע עליו מבחוץ, כי אחרת הוא שקט ושלב, ואתה אומר, מדובר בסערה.
ממש ממש לא, הוא נמצא בתוך שערה מסביבו, ונכון להיום השאלה הזאת ששאלתם לגבי האם אני משמיע לו מוזיקה כזאת, האם זה יעזור לו באיזושהי צורה, אין לזה היום שום הוכחות, יש מחקר אחד שיצא לפני 7 שנים שהראה שאם משמיעים להם מוצרט מוזיקה קלאסית, אז כביכול זה הופך אותם לחכמים יותר, אבל אז אף אחד לא הצליח לשחזר את המשחק, את המחקר הזה, והראו גם שההצלחה היא גם ל-15 דקות בלבד.
וגם אף אחד לא בדק את זה עם heavy metal, מי יודע, אולי גם סגנונות מוזיקליים אחרים עושים את זה.
אני יכול להגיד אגב, שמוצרט ו-heavy metal כן משפיעים על כלבים. יש מחקרים שהראו שכלבים כשמשמיעים להם מוזיקה מסוימת, אז הם נהיים רגועים יותר, וכשמשמיעים להם מוזיקה מסוג אחר, הם דווקא נהיים הרבה יותר תוקפנים והרבה יותר עצבנים. וזה משתנה אגב בין חיה לחיה, זה לא רק כלבים, הראו את זה גם על פילים, והראו את זה גם על...
מעניין.
הדבר המגניב פה הוא שבעצם אנחנו רואים שמוזיקה משפיעה על המון בעלי חיים, לא רק עלינו. וזה משהו שהוא מאוד 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 יוצא דופן, כי עדיין אנחנו לא מבינים למה. מה מוזיקה עושה לנו? איך מוזיקה תופסת אותנו בכזאת צורה?
אתה יודע, יואב, לפני שאתה הולך רגע לבעלי חיים, סתם, עכשיו אני חושב רגע זה על הגבול, ענבל ויואב, שבין מדעי המוח לפילוסופיה, אם אנחנו, תראה, אני שם עם האצבע כמו בגמרא, אם אנחנו מניחים שהמוזיקה באמת משפיעה על האדם, ואם אנחנו יודעים שכל צליל עושה משהו אחר, מעניין היה לבדוק את הצלילים בהמנונים של מדינות שונות, ולבדוק האם לפי המדינה אחת שזה פא 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 פא, ומדינה שנייה זה טא נא 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 נא. לא יודע, הסתכלתי עלינו, אנחנו הרבה יותר פא 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 פא, והם הרבה יותר, כאילו, איך ההמנון של המדינה והצלילים שלו אמורים להשפיע, להפעיל משהו באזרחים של המדינה שלו, זה מעניין אותי.
זה הצלילים והמקצב והסגנון, והאם זה, כן, הכל שם מאוד מורכב, זה נכון אגב על שירי עם גם, לא רק על המנונים, מעניין בכלל. אבל מעניין אותי, יואב, בהקשר הזה, אתה מדבר על צלילים, ואני חושבת לעצמי, הזכרנו גם שירים, גם מוצרט, גם רוק כבד לצורך העניין. האם יכול להיות מצב שבו אם אני משנה את האזעקות, כן, לצליל אחר, חזק מספיק כדי שישמע אותו, אבל נגיד נקרא לו בהיעדר מילה טובה יותר נעים, הוא ייצור אצלי חוויה או תחושה רגועה יותר, פחות חרדתית, או שזה בכלל לא קשור?
זה בהחלט משהו שיכול להיות, אבל מצד שני גם יכול להיות הכיוון ההפוך. יכול להיות מצב שבו פתאום עכשיו הצליל הזה יתחיל להתאפס לך כחרדתי וכלא טוב ולא נעים. למעשה זה מאוד אינדיבידואלי, אנחנו, כל אדם ואדם הוא קצת שונה אחד מהשני, ואני חושב שאם ניקח את זה למקום קצת פחות נעים, אבל אולי קצת יותר נעים, אבל אולי לחלקנו בכל זאת פחות נעים, אחד המקורות שיכולים לשאול אנשים לגבי זה, זה בתחום השעון המעורר. יש אנשים שצלילים מסוימים ממש 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 מתרגרים אותם כשהם שומעים אותם בשעון המעורר, ויש אנשים שדווקא עוזר להם לקום יותר טוב או לקום יותר רגוע. אנחנו שונים אחד מהשני, ואין פה תשובה חד משמעית לכולם.
וכל הזמן הזה אנחנו מדברים ומדברות על צלילים, מוזיקה היא הרבה יותר מאשר רק הצלילים, הטו הספציפי שמנוגן.
לחלוטין. מוזיקה למעשה, ואגב, מה שמדהים זה, שוב אני חוזר לבעלי חיים, שגם בעלי חיים מבינים את זה. בעלי חיים היום יודעים להבדיל בין סתם צלילים לבין מוזיקה. אנחנו יודעים ואנחנו רואים את ההבדל הזה, וזה דבר שהוא מדהים. אבל אגב, יש לציין שכאילו, עצם העובדה שיש לנו טעם שונה מוזיקלית, גם בין עמים שונים, זה משהו שהוא כנראה מתפתח תרבותית. אנחנו רואים גם נניח במה אנחנו מחשיבים כצליל נעים וכצליל לא נעים. אנחנו רואים שלמשל בשבט מסוים באמזונס, שבו אין הרמוניות בכלל, אין דבר כזה, את כל השירים הם שירי סולו של צליל אחד, אין הרמוניות, אין את כל הדברים שנחשבים לנו נעימים או דיסהרמונים, לא נעימים. אנחנו רואים שאצלם, כאשר נותנים להם לשמוע הרמוניות ודיסהרמוניות, הצלילים כביכול שאנחנו חושבים כנעימים ולא נעימים, הם לא שמים לב להבדל.
הם לא מבחינים בין מה שנחשב שילוב צלילים מוצלח לכזה שנחשב כזה שמפריע.
זה נורא מעניין אותי. אתה יודע, כשאתה נכנס לספוטיפיי או ליוטיוב או לכל אחד מהפלטפורמות, אז אתה יודע, אתה כותב פלייליסט ואז אתה מקבל כל מיני פלייליסט. אז תמיד כתוב פלייליסט של בוקר, פלייליסט של צהריים, פלייליסט של שבת, פלייליסט של ערב. כאילו, מה הקשר מבחינת המבנה הגופני שלנו, הנפשי שלנו, למה? כאילו, יש באמת צלילים של בוקר?
מה זה מוזיקה של בוקר? חוץ מאריק איינשטיין וחברי שבול.
הנה, כבר, את רואה כבר אמרת, הנה עשית. לא, לא, לצורך העניין. למה יש דבר כזה? איך זה מתכתב עם המבנה הביולוגי או המוחי שלנו? למה אני צריך מוזיקה של בוקר, מוזיקה של... מה מסתתר מאחורי זה?
מה שיפה פה זה שאין בעצם דבר כזה מוזיקה של בוקר. כל האישו פה הוא עניין חברתי, אבל המוח שלנו הולך עם החברה. כשאנחנו מתרגלים לכך שמוזיקה של בוקר, בבוקר אני שומע אריק איינשטיין, אז עם הזמן המוח שלנו לומד להבין, או לומד לראות מהם הפסים המסוימים שמבחינתם פלייליסט של בוקר נראה. מה הופך פלייליסט של בוקר לטוב? מה שמעניין זה שגם ספוטיפיי עושה את אותו דבר, וספוטיפיי זאת מכונה. בסופו של דבר, ספוטיפיי לא יודע מה זה, מה טוב לבוקר או מה לא טוב לבוקר. אבל הוא רואה שאנשים שומעים בבוקר בעיקר שירים מסוימים, אז הוא מתחיל לתפוס איזה שהם פאטרן, איזה שהם תבניות של מה יכול להיות טוב לבוקר ומה לא יכול להיות טוב לבוקר. המוח עושה בדיוק את אותו הדבר. והיום הבינה המלאכותית, כל מה שנקרא Deep Neural Networks, כל אותם רשתות שלומדות, בנויות בדיוק על בסיס אותם, או למעשה בנויות בהשראת, אותם מנגנונים שפועלים במוח, שמנסים להסיק מכל הדברים שאנחנו עושים, וכל הדברים שעוברים עלינו, איך אנחנו צריכים להתנהג, ואיך אנחנו, ומה נכון ומה טוב.
זאת אומרת שאם ענבל ואני רוצים להטריל את העולם, אז אנחנו יכולים לשבת בוקר אחד על ספוטיפיי, ולבחור 800 פעם ביוזרים שונים.
שירים שירגיזו בבוקר.
ואז, לא יודע, אתה שומע תוכנית אחרת שענבל מככבת בה, אז אפשר לקחת איזה שיר של אילנה אביטל, איזה שיר זה?
נגיד את שובי לים.
נגיד שובי לים.
אבל אין אותו בספוטיפיי, זו בעיה.
פתאום בספוטיפיי זה הבנתי.
אני רגע, אבל בגלל שיואב הזכיר את העובדה שיש פה גם רכיב תרבותי, צריך להגיד גם ספוטיפיי, גם החברות האחרות נעזרות באורחים מוזיקליים, ונגיד בתחנה האחות שלנו בגלגלץ, יש איזושהי הכרעה על מה האנרגיה, מה הווייב של בוקר. האם אנחנו רוצים להיות נעימים, אבל קצת אנרגטיים, כדי לתת לך את הכוח להמשך היום וכו' וכו', ועורך מוזיקלי או עורכת מוזיקלית בוחרים את הדבר הזה, ובכך מייצרים את התבנית שבה אני מקשרת, נגיד, את אריק איינשטיין עם מוזיקה של בוקר, ומכאן כבר יש לספוטיפיי מה ללמוד, או לאפל מיוזיק, או לכל אחת מהחברות האחרות.
זה נכון, אבל גם אותם אורחים יש לציין, בסופו של דבר, שמעו הרבה מוזיקה, ולמדו עם הזמן מה יכול להתאים ומה לא יכול להתאים. הם עשו בדיוק את אותה העסקה שספוטיפיי עושה היום, ואני אגיד אגב,
אבל יואב, רק לומר, זה לא מדויק, כי למשל, אני לא מדבר על התחנה הזאת סתם, אבל פעם הייתה טענה שאין מספיק ביטוי למוזיקה מזרחית לצורך הדיון בתוך העניין. אבל כשהיית הולך לדוכני הקסטות, אם אתה זוכר, בתחנה המרכזית בתל אביב, מבחינת מה העם במרכאות כפיות קונה, ומה העם קונה, אז בכל עוד, במידה מסוימת, עורכי המוזיקה עיצבו את הטעם, ולא רק שיקפו את הטעם.
אבל הם
וזה לא קיים במכונה.
זה נכון, אבל הם עיצבו טעם ביחס למה שהם הכירו, והמכונה לומדת את המשתמשים שלה. זאת אומרת, במובן הזה, יש פה גם וגם. זה מעניין. האם אני יכולה לעצב, או רק להיות מרוצבת?
יואב, איזה צלילים אתה אוהב? ואל תתחיל איתי עכשיו עם שירי ילדים, כי אני בטוח שאתה הולך...
מוצרט זה יופי.
שבעוד שנתיים אתה תדקלם את 100 שירים ראשונים, אבל בינתיים, בסיטואציה הזאת, מה אתה אוהב?
אני עוד לא שם, אני מאוד אוהב מוזיקה ישראלית, מאוד אוהב מוזיקת רוק, מאוד אוהב מוזיקה ישנה, למרות שאני עוד צעיר בנפשי.
תן שמות, תן שמות, אל ת...
עכשיו אתה מדבר כמו פוליטיקאי. אני נורא אוהב מוזיקה ישראלית, יצאתי בסדר עם כולם, כאילו אני נורא.
אני מאוד אוהב למשל את ברי סחרוף.
מעולה. אז רגע, כרטיסים, עכשיו כשיש ילדה זה בלתי אפשרי, כרטיסים לאיחוד של פורטי סחרוף יש?
אם רק תציל או נמצא בייביסיטר.
היה כשזה היה לפני שנה וחצי, זה נדחה לשבת הבאה מרוב אירועים.
כל הזמן דוחים לנו, אבל אתה יודע, זה דורש הרבה אורך רוח, כל הדברים האלה.
טוב, דבר אחד אני יכול לסכם את השיחה. אם אתה אוהב את ברי סחרוף, זה אומר שאתה יכול להמשיך להיות ידיד התוכנית. ואנחנו גם בשאלות...
זה כל כך
נכון.
וגם בשאלות הבאות אנחנו נפנה אליך. אבל עד אז יש שיר חדש נפלא של חנן בן ארי, שנקרא חולם כמו יוסף. תקשיבו למילים. תקשיבו למילים, זה פשוט מגניב לאללה.
יואב, מה טוב. תודה רבה.
שבת שלום ומזל טוב, יואב.
תודה רבה.